חינוכית. ארץ ישראל מבעד לזכוכית. מגישה אור לוי.
שלום, אני אור לוי ואתם מאזינים לפרק החמישי של ארץ ישראל מבעד לזכוכית בחינוכית. הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה האנושית דרך המוצגים במוזיאון ישראל בירושלים. מהאדם הזקוף הראשון ששכן בעובדיה בעמק הירדן, דרך כתובת בית דוד מתל דן ועד לגרפיטי הצלבני באשקלון, כולם חלק מהסיפור המרתק של ארץ ישראל. בפרק הקרוב ננסה להבין ממתי כסף מסובב את העולם. בואו ניכנס למוזיאון. התערוכה שמוקדשת למטבעות שונה מגלריית מוזיאון ממוצעת שהייתם מצפים לה. אנחנו נעמדים בחלל קטן, עגול ומוחשך, מעין תיבת תכשיטים מוגדלת. בואו ננסה להבין איך נראו החיים בעולם ללא מטבעות. נחזור אחורה בזמן לעת העתיקה וליתר דיוק למאה השמינית לפני הספירה פה בארץ ישראל. אחת מצורות הסחר המוקדמות ביותר הייתה סחר חליפין. זה אפילו די אינטואיטיבי. אני יודעת לייצר נעליים ולך יש תמרים אז בוא ונחליף. אבל מהר מאוד נוצרו בעיות. קודם כל, מי בכלל מחליט כמה תמרים שווה זוג נעליים? וגם אם פתרנו את בעיית הערך, צץ עניין נוסף. מה יקרה אם אני אצטרך חלב אבל לחלבן כבר יש נעליים? לסנדלרית כמוני לא יהיה במה לסחור איתו. מזל שיש את האוצר הראשי של אגף הארכיאולוגיה במוזיאון, מומחי המטבעות דוקטור חיים גיטלר, שיפתור לי את הבעיה.
אז מעבר לשיטה של סחר חליפים, גם התפתח בייחוד באזורנו, תשלום בביצי כסף. זה בעצם פיסות של מתכת, של כסף. חלק מהם הם באים כמטילים, וחלק הם תכשיטים שכבר לא משתמשים בהם כתכשיטים, רואים שהם לפעמים קצת שבורים, ושוקלים אותם במוזניים, משתמשים באבני משקל, בצורות, יכולים להיות אבני משקל או משקולות בצורות שונות. אז מהאזור שלנו התופעה הזאת של לשקול את הביצי כסף היא בעיקר מקובלת מהמאה השמינית עד המאה השישית לפני הספירה, זו התקופה העיקרית. והצורה של השקילה במוזניים היא להשתמש באבני משקל, שאנחנו קוראים להם אבני משקל מיהודה. זה אבני משקל שהיחידת המשקל היא שקל, זה יכול להגיע ל-40 שקלים, או ליחידות יותר קטנות, זה בעצם מערכת דומה מאוד למערכת מוניטרית שאנחנו משתמשים במטבעות, יחידות משקל יותר גבוהות, יחידות משקל שהם חלקים מהיחידה המרכזית שזה השקל.
אני לא יכולה להתעלם גם מזה שאמרת עכשיו את המילה שקל, שאני מניחה שכולנו מכירים טוב מאוד.
נכון, אז המילה שקל, המקור שלה, אנחנו מדברים על יחידת משקל, זה בא כמובן מהמילה לשקול. והכוונה היא למעשה ל-11.4 גרם של כסף. זה הכוונה בשקל בתקופה הזאת. יש לקחת בחשבון שהשקל האזורי של ארץ ישראל בתקופה הזאת, יש לנו גם שקלים בפניקיה, שזה האזור של דרום לבנון וסוריה של היום. יש לנו גם שקל בבלי. השאלה היא לאיזה מקום אתה מתייחס בשקל שלך. באזור שלנו כאמור זה 11.4 גרם בתקופה הזאת. מה קורה אם אני רוצה לשלם 2 שקלים, ובעצם המטיל של הכסף שיש לי הוא שוקל 4, אז אני פשוט בוצע אותו, אני פשוט שובר אותו. המילה בצע זה מלבצוע את הכסף. בעולם המודרני ובביטוי היום, בצע כסף הוא כבר קיבל היבט אחר לחלוטין, אבל בעת עתיקה לפצוע, זה מדובר על לפצוע את הכסף כדי לקבל חתיכה של מתכת יותר קטנה.
אז לסיכום שיעור העברית הקצר שהרווחנו, שקל הוא בעצם יחידת משקל, ובצע כסף מקורו בבציעה של חתיכות הכסף לתשלום. אבל גם אם הרווחנו ביטויים נפלאים, בכל מה שנוגע לסחר הוגן עדיין יש לנו הרבה בעיות.
ברגע שיש לנו שקילה של כסף, אז נוצרת פה כמובן בעיה. איך אתה יכול למדוד שהמשקל שלך באמת שוקל שקל 11.4 גרם, או האם הסוחר שאתה רוצה לשלם והוא שוקל את הכסף שלך, האם הוא לא מרמה אותך. אנחנו כן רואים בחלק מהמטמונים, ומהמטמון הידוע ביותר זה מטמון של טל דור, שאפשר לראות אותו בתערוכה של בית ראשון אצלנו. המטמון הזה של טל דור, אנחנו רואים ששמו את הכסף, שקלו אותו מראש, שמו אותו בתור סקיות, ואז סגרו את זה עם בולה, עם זה פיסת של חומר, של חמר. כלומר, הם מראש רצו להגיד שהכמות של הכסף שנמצא בתוך הסקית הזאת היא שוקלת כמות מסוימת של כסף, וגם שכנראה האיכות של הכסף הוא ברמה טובה. עכשיו, ההבדל בין מה שקורה פה, שבכל התקופה הזאת אנחנו שוקלים למעשה כסף, הרי אמרנו שזה חתיכות של מטילים, אז אפשר לחשוב שאולי שמרו על איכות הכסף, אבל בעיקר מדובר על פיסות של תכשיטים שהם כבר לא משתמשים כתכשיטים, אז אפשר להבין שהאיכות הכסף זה לא תמיד היה 925% כסף, כמו שאנחנו היום מקפידים הרבה מאוד על התכשיטים. בעת עתיקה, יכלת לקבל תכשיטים שיש להם 50% כסף, ו-50% של מתכת אחרת, זה יכול להיות ברונזה, או בדיל, או מתכות אחרות. מדובר סך הכל בעת עתיקה על כסף, לא ככסף טהור, אלא כסקסוגת. והשאלה הגדולה היא, כמה אחוז כסף יש לך בסקסוגת הזאת שאתה משלם? ברגע שממציאים את המטבעות, גם שוקלים את המטבע, כלומר מי ששם את החותם שלו על פיסת מתכת, הוא בעצם ערב שהמטבע שוקל משקל מסוים, ושטיב הכסף או הזהב שיש בו הוא ברמה מסוימת.
כל הבעיות האלו דורשות שיטה חדשה ויעילה יותר, שתהיה הוגנת כלפי כל הצדדים ומוסכמת על כולם. העולם היה מוכן למטבעות.
המצאת המטבע לפי מה שמקובל היום במחקר, סביב 630 לפני הספירה, באזור של אסיה הקטנה, מה שזה טורקיה של היום, ומשם זה התפשט קודם כל בתוך אסיה הקטנה, וזה הגיע ליוון, לדרום איטליה, שזה חלק ממושבות יווניות, והגיע מאוחר יותר לארץ ישראל כעבור משהו כמו 200 שנה.
אפשר לקרוא לזה מעין אישור קו.
אפשר לקרוא לזה מין פחות דאגות למי שהולך לשלם, כי הוא לא צריך, הרי הוא לוקח את המטבע, הוא לא צריך לשקול אותו עוד פעם, הוא יכול פשוט ללכת, והוא יודע שהשליט ששם את החותם שלו על המטבע, ערב שהמטבע הזה שוקל משקל מסוים, והטיב המתכת היא בסדר, ואז הוא יכול להיות שקט, שעושה את או מקבל את המטבע, או משלם למישהו עם המטבע, זה מאפשר את התהליך הזה של הקנייה והמחירה, הוא עושה אותו הרבה יותר קל, והרבה יותר פשוט לאנשים שצריכים להתעסק, הם לא צריכים לדאוג. כמובן, שגם ברגע שממציאים את המטבעות, גם מתחילים לזייף את המטבעות, ולא כל המטבעות הם כסף, חלק מהם מצופים כסף, הם לוקחים מתכת שהיא מאוד זולה בחלק העיקרי של המטבע, ופשוט מצפים את המטבע בכסף, טובים אותו, ואז יש לך שכבה מאוד קטנה של כסף בחוץ, ואנחנו רואים שהרבה מהם המטבעות עתיקים האלה, יש להם מה שאנחנו קוראים בדיקה של לסמל, זה בעצם חותך את המטבע, ומאפשר לך לראות פנימה אם המתכת היא בעצם כל הדרך כסף, או שרק מצופה כסף.
אבל אז הרסת את המטבע.
אני מניח שמי שבדק את המטבעות, זה לא האנשים שהשתמשו במטבעות, אלא עוד במטבעה עצמה, לקחו סדרה מהמטבעות שהיו אמורים להשתחרר, ובמטבעה עצמה, אנשים מקצועיים לקחו פטיש ויסמל, ובדקו את המטבעות, ראו שלא קרה שיש איזה זיוף פנימי בתוך המטבע, כי זה המקור העיקרי שיכל לקרוא הזיופים, ואז שחררו את המטבעות. עכשיו אנחנו רואים בהרבה מאוד מהמקרים, שהם השתדלו מאוד לא לפגוע בדגם של המטבע. לדוגמה, יש לנו מטבעות שהתונאים, שזה המטבע העיקרי בארץ ישראל בתקופה של המאה החמישית הרביעית, זה בעצם הדולר של העולם העתיק. על צד אחד של המטבע הזה מופיע הדמות של הטונה, בצד השני מופיע הקוס, מה שאנחנו רואים בטעות היום בעולם המודרני ינשוף. ואתה רואה שרוב המטבעות, המכה של הישמל היא בין שני העיניים של הקוס. כלומר, הם השתדלו לבחור איזה נקודה קבועה, לתת את המכה שמה ולא להרוס את כל הדגם של המטבע, כי סך הכל השתדלו מאוד להוציא מטבעות מאוד יפים לשוק, אז הם לא רצו להרוס אותם, כי גם כשאתה הולך לקבל מטבע, זה כמו שהיום, אם נותנים לך המטבע של 10 שקלים לא יפה ויפה, אתה משום מה תבחר את היפה ותרצה לקבל אותו, ולא את זה שנראה קצת חלוד ומלוכלך.
אבל איך בכלל מכינים מטבע?
אנחנו לוקחים אסימון, ומה הכוונה במילה אסימון? זה לא הסימון שאתה הולך להתקשר בטלפון, כמו שהיה פעם פה בארץ, אלא הסימון, הכוונה היא לפיסת מתכת ללא סימן.
הסימון, בלי סימן.
כן, ללא סימן, זה ביוונית ללא סימן. לוקחים פיסת מתכת ללא סימן, ואתה שם את הפיסה הזאת בין שתי רושמות. מה זה רושמה? זה מוט של מתכת, שהיא צריכה להיות יותר קשה מהמתכת שאתה הולך לטבוע, אתה חורט בנגטיב את הדגם שאתה רוצה שיופיע על המטבע, אתה מקבע את הרושמה התחתונה בדרך כלל על בול עץ, אתה מניח את הפיסת מתכת שלך שכבר עשית אותה מן הסתם עגול, כי רוב המטבעות בעולם העתיק הם עגולות, ואתה מניח על זה את הרושמה העליונה שהיא כמובן גם היא חרוטה בנגטיב, ואתה לוקח פטיש, נותן מכה, וברגע שאתה נותן מכה, בעצם המתכת שהיא נמצאת בפיסת מתכת שלך, מתרחבת לתוך החללים שהם בנגטיב ברושמה התחתונה ועליונה, ואתה מקבל בעצם פיסת מתכת עם הדגמים בפוזיטיב, שהם בעצם הם המטבע שלך.
ואנחנו מדברים על 500 ו-600 לפני הספירה בטכניקה הזאת.
נכון. מטורף. שזה מדהים. עכשיו, זה מה שמדהים יותר, זה לא רק השיטה הזאת של החריטה של הרושמות האלה, בעצם מי שחורטי הרושמות, הם צריכים לחרוט את הדגם הפוך, כי ברגע שאתה הולך לטבוע, תראה, אם זה רק דגם, אז זה לא משנה, אם זה לצד אחד או לצד שני, אבל יש גם הרבה מטבעות האלה, מתחילים גם להופיע אותיות. אנחנו רואים שיש טעויות, כי זה מאוד מבלבל לעשות משהו בכתב ראי, אז אתה צריך להחרות את הדברים. באמת נשאלת השאלה, מי היו חורטי הרושמות? וזה משהו שמאוד הטריד אותי בזמנו. היה חוקר שוויצרי בשם לאו מילדנברג, ויום אחד שאלתי אותו, לאו, מי היו חורטי הרושמות האלה? ואז הוא שלח לי, זה היה תקופה שעדיין לא היה אינטרנט, הוא שלח לי פאקס. ובפקס הזה הוא כתב, חיים, מה שאני הולך לספר לך, לא תמצא באף אחד מהספרים שלי, לא תמצא באף אחד מהמאמרים שלי, גם לא תמצא באף אחד מהמאמרים של אף אחד מהחוקרים. ואז הוא כתב, אין לי מושג מי היו חורטי הרושמות. אבל אנחנו מניחים שמי שהיו חורטי הרושמות, זה גם אנשים שמסקו אולי בחריטה של גמות. גמות הן אבנים, בדרך כלל חצי יקרות, שחרטו עליהם דגמים, השתמשו בהם בעיקר בטבעות, בעצם ההגדרה אולי הכי קרובה למה שאנחנו מכירים, זה כמו טבעת חותם. כנראה השתמשו במשהו שהם היו מעין זכוכית מגדלת, שאפשר היה להגיע ולחרוט את הדברים האלה, כי יש פה, אם אתם מסתובבים בתערוכה, אתם תראו שיש מטבעות ממש קטנים, וזה פשוט מדהים להגיע לדיוק, כי אתה מסתכל על זה אפילו בזכוכית מגדלת, או אפילו במיקרוסקופ, אתה תראה שיש שם הפרטים בצורה מדהימה, זה לא משהו דמוי, אלא משהו מאוד מאוד מדויק. ומה שמדהים, שגם אם נותנים לאנשים היום, לנסות לעשות את המטבעות העתיקים, עם האמצעים הכי מודרניים של היום, והם עשו את זה כמה פעמים, ניסיונות כאלה, תמיד תראי שהמטבעות של העולם העתיק, בייחוד המטבעות שטבעו בעיקר, כי שיא היופי של המטבעות, זה אנחנו מגדירים את זה כמטבעות שטבעו אותם בסירקוז, כלומר בסיציליה, בסוף המאה החמישית, ראשית המאה הרביעית לפני הספירה, זה השיא היופי של המטבעות. המטבעות האלה יש להם תבליט כל כך גבוה שהיום שאנשים עושים את המטבעות, הם לא מגיעים לאיכות הזאת, הם לא יכולים להגיע. האומנים שלפני 2500 שנה יכלו לעשות דברים הרבה יותר יפים מאשר אנשים היום עם כל הידע והשכלול.
אז יש לנו מטבעות, אבל הם עוד לא זהים לאלו שאנחנו מכירים היום. המאפיין העיקרי של המטבעות המודרניים הוא הערך שנקוב עליהם ומאפשר לסחור איתם, בין אם זה שקל, שניים או חמישה, אבל בתחילת הדרך ערכו של מטבע נקבע באופן קצת שונה.
בשלב הראשון בעצם החשיבות של המטבע זה גם המשקל של המטבע, כי מדובר במתכות יקרות כמו זהב או סקסוגת של המטבע של מה שאנחנו קוראים אלקטרום, סקסוגת של כסף וזהב, אז יש חשיבות למטבע בגלל המשקל והערך של המתכת עצמה, גם מטבעות כסף זה אותו סיפור, ברגע שקורה במאה הרביעית שממציאים מטבעות של ברונזה, ואז למתכת אין לה את הערך הקנייה של הברונזה עצמה, אלא ערך שנקבע זה ערך לא אמיתי, זה כמו מטבעות שהיום שאנחנו משתמשים, זה לא אומר שמטבע של שקל או מטבע של 10 אגורות עולה 10 אגורות לייצר אותו, דווקא עולה אולי הרבה יותר, אבל זה ערך נומינלי שנקבע, וברגע שהוא מקובל על שני אנשים, אז אפשר להשתמש בו.
כך החל מאמצע המאה החמישית לפני הספירה, אנשים בארץ יכולים להפסיק לנבור בשאלה כמה עגבניות שווה כבשה, או כמה תמרים שווה זוג נעליים. אבל בשלב הזה הם עוד לא יכולים להטיל מטבע.
אנחנו תמיד מדברים על מטבע שיש לו שני צדדים, אבל בטקט הראשון של המצאת המטבע, אנשים עדיין לא קולטים את היכולת של להשתמש בשני הצדדים של המטבע, ובעצם טובים את הסמל במטבעות רק בצד אחד. ובצד השני יש לנו שקעים מרובעים, שהם דגמים, אבל לא דגמים איקונוגרפיים, כמו שאנחנו מכירים בכל המטבעות. זה קורה רק בשלב הרבה יותר מאוחר, משהו כמו 100 שנה יותר מאוחר, מבינים שהם יכולים להשתמש לא רק בצד אחד של המטבע, אלא בצד השני.
השימוש בשני הצדדים של המטבע גם יוצר למטבעות תפקיד נוסף חדש ומהפכני. העברת מסרים.
המטבעות הופכים להיות האמצעי להעברת מידע הכי טוב, כי השליט יכול לשים את המידע שהוא רוצה להעביר לנתינים שלו, הוא שם את זה על המטבע, ובעצם המטבע הזה מתחיל לנדוד בכל רחבי תחום האימפריה שלו, או גם מחוץ לאימפריה שלו, ובעצם מעביר מסר לכל אחד שמחזיק את המטבע, הוא בעצם מקבל מיד, אם אנחנו לוקחים נגיד את הדוגמה של המטבעות הכי ברור, זה לקח את הדוגמה של המטבעות הרומים, אתה מיד רואה בין רגע מי הקיסר השולט באימפריה הרומית באותו רגע, זה צד אחד של המטבע, ובגב המטבע אתה תראה משהו שקשור לעיר שטבע את המטבעות, שרוצה להעביר מסר לכל העולם, שאולי הם עוסקים ביצירה של יין, אולי מה המקדש הכי חשוב בעיר, אולי מי האל הכי חשוב בעיר, וזה אתה יכול לראות את זה, ואתה מחזיק את המטבע, ואתה מקבל כמות של אינפורמציה מיידית, שעוברת מאחד לשני.
השימוש במטבעות כמדיום להעברת מסרים מעניק לנו הצצה נדירה לחיים בישראל לפני יותר מ-2000 שנים.
המטבעות הראשונים שאנחנו מוצאים בארץ ישראל הם מסוף המאה השישית, כלומר אנחנו מדברים על משהו כמו 100-130 שנה אחרי המצאת המטבעות באסיה הקטנה, זה לוקח הרבה זמן עד שהמטבעות למעשה מגיעים לאזור שלנו, כאמור עד התקופה הזאת ממשיכים לשקול ביצי כסף. זה האמצעי התשלום העיקרי באזור שלנו. אנחנו מוציאים מטבעות מודדים, מה שאנחנו קוראים מהתקופה הארכאית, זה בעצם התקופה הפרסית, מהשישית-חמישית, לפני הספירה. בעיקר מה שמגיע לאזור שלנו, זה מטבעות אתונאים. זה מה שאנחנו קוראים טטרדרחמות. הטטרדרחמה זה 4 דרחמות, זה הפירוש של המילה טטרדרחמה ביוונית. זה מטבעות כסף גדולים ששוקלים כ-16 גרם. המטבעות האלה מגיעים לאזור שלנו, אבל מאות, הם בכמויות מאוד קטנות. אז אנחנו מבינים שעדיין זה מטבעות שהגיעו עם אנשים ששחרו, או חיילים שהגיעו לפה, אבל זה עדיין אנחנו רואים שהאזור לא הופך להיות אזור של, שמשתמש במטבעות כשיטה מוניטרית. זה רק קורה בסביב 450 לפני הספירה, שאנחנו נמצאים בטקט האחרון של התקופה הפרסית, שמסתיימת ב-332 עם הכיבוש של אלכסנדר מוקדון. מוצאים את המטבעות הראשונים בארץ ישראל, והמטבעות האלה נטבעים בערי החוף של ארץ ישראל, באזור שאנחנו קוראים מבחינה גיאוגרפית פלשת, וזה הערים של אשדוד, אשקלון ועזה. הערים האלה נמצאים תחת השליטה של צור וצידון, זה שני הערים בפניקיה, מה שהיום לבנון, ובגלל שהם התחילו בערך בתקופה הזאת של האמצע המאה החמישית לטבוע מטבעות, ואנחנו נמצאים תחת שליטה שלהם באזור הזה של חוף ארץ ישראל, אז גם אנחנו בתקופה הזאת עוברים לשיטה מוניטרית, תביעה של מטבעות. התביעה של המטבעות, כפי שקורה גם בערים הפניקיות, הם רק מכסף. אין לנו לא מטבעות של זהב ולא מטבעות של ברונזה בתקופה הזאת.
אני בטוחה שבהתחלה היו גם אנשים שאמרו, לא, זה לא יתפוס המטבעות האלה, אבל איך בכל זאת משכנעים אותם להשתמש בשיטה שהם בכלל לא מכירים?
תראי, חלק מהמטבעות הראשונים שטובים בארץ ישראל, באזור של פלשת, אז אנחנו גם רואים שכדי להכניס למודעות, לאנשים שלא היו רגילים להשתמש במטבעות, הרי השתמשו בו, כמו שאמרנו, בשקילה, אז אנחנו רואים שהרבה מהמטבעות הראשונים שטובים באזור של פלסטינה, של התקופה הזאת, מחכים למעשה את המטבעות התונאים, כי המטבע התונאי הוא השקל של העולם העתיק, אז אם אתה רוצה להכניס למודעות לאנשים המקומיים שהשתמשו במטבעות, אז מה יותר טוב מפשוט לחכות את המטבעות התונאים, לשים את הראש של התונה מצד אחד, את הקוס מהצד השני, אבל אנחנו רואים שעושים לזה תוספות, שמים אותיות שאפשר יהיה לדעת שהמטבע הזה תבוא אותו בעיר אשקלון או בעיר אשדוד, או שמים כל מיני אלמנטים מסוימים, כמו שאתם יכולים לראות בתטרדרחמה של אשקלון שיש פה בתצוגה, על הקסדה של האתונה, במקום שיופיעו עלי זית, מופיעים עיני אורוס. זה מוטיב מצרי, בשום מטבע אתונאי הדבר הזה לא יופיע. מה שקורה באזור הזה, וזה מה שיפה בעת העתיקה, הרי אם אתה מדבר על התקופה המודרנית, האוכל בארץ הוא נהדר, אבל הוא בעיקר מה שאנחנו קוראים פיוז'ון. הוא פיוז'ון של כל מיני דברים ביחד, שאתה יכול למצוא רק פה. וזה מאוד מזכיר מה שקורה בעת עתיקה. אנחנו נמצאים במעבר בין אפריקה לאסיה, ומה שקורה פה, יש לנו בעצם מין פיוז'ון של מוטיבים אומנותיים, ובתקופה הזאת, בערי פלשת, ערי חוף של ארץ ישראל במאה החמישית והרביעית, בעצם אנחנו רואים השפעה מצרית, השפעה פניקית, השפעה מאזור של מרכז השלטון הפרסי, וההשפעה מאסיה הקטנה, הכל על המטבעות האלה, כלומר יש לנו מין מטבעות שאתה לא יכול למצוא באף מקום אחר, הם מגוונים בצורה מדהימה, הם לוקחים ושואפים מכל דבר ביחד, ושמים את הכל ביחד ומערבבים אותו, ואתה מקבל את המטבעות הכי מדהימים שיכולים לראות, בתקופה שכל פעם שפשוט תבוא מטבע, הרושמה נשברת, ותבוא מטבעות חדשים, יש לנו המון מוטיבים.
רגע. איך יכול להיות שפתאום באמצע המאה החמישית לפני הספירה, ללא כל ידע מוקדם, תושבי הארץ מצליחים לטבוע מטבעות שחיים מתאר כיפים ביותר שנעשו באותה תקופה?
אז יכול להיות שהביאו פה חורטי רושמות ממקומות אחרים, נתנו להם איזה הנחיות, אבל הם פשוט התפרו בצורה אדירה, זה אפשר לראות את זה בתערוכה, שאתה רואה תעתועי ראייה, במטבעות, יש שם מטבע אחד מדהים, שאנחנו רואים למעשה אריה מסתכל לאחור, שמסובבים את המטבע הזה 90 מעלות נגד כיוון השעון, בעצם הזנב והרגליים האחוריות של האריה הופכים להיות הקסדה של בן אדם, אנחנו רואים אדם מזוקן, והרגל של האריה, שראינו אותו כרגל קודם, הופך להיות האוזן של הבן אדם, אז אנחנו רואים שגם אנשים שיצרו את המטבעות האלה, הם לא רק יצרו את המטבעות כי הם היו צריכים ליצור את המטבעות, היה להם מאוד חשוב שהמטבעות האלה יהיו גם יפים.
זו ממש אומנות לכל דבר.
לא סתם אומרים שהרבה מהשיא של האומנות העתיקה היא דווקא מופיעה במטבעות, למרות שמאוד, המטבעות הן מאוד קטנים, היכולת של לבצע את האומנות על דברים כל כך קטנים היא יכולת פשוט מדהימה, הרבה יותר קל לעשות אולי פסל מאשר לעשות מטבע כל כך קטן.
תביעת המטבעות לא נשארת רק בשפלת הים, ומתפשטת גם לפנים הארץ, לאזור שומרון ויהודה.
מאזור של יהודה, אולי המטבע הכי ידוע מהתקופה הזאת, זה מטבע שמופיע פרח השושן מצד אחד, מצד השני יש לנו בס, והשם של פחוות יהודה, יוד ה' ד' יד, והדגם של המטבע הזה, הספציפי, הפרח השושן, זה אותו דגם שאנחנו רואים בשקלים שאנחנו משתמשים היום.
זאת אומרת, יש חיבור היסטורי בין המטבע של אז לשקל של היום.
נכון, כי מה שקורה מאז ומעולם, תביעה של מטבעות בעצם מסמלת חירות. חירות בעת עתיקה, כל מי שחופשי יכול לטבוע מטבעות, אם הוא נמצא תחת שלטון רומי או תחת שלטון פרסי, הוא צריך לקבל את האישור מהממונים, אבל בעת עתיקה, אנשים שרוצים להרגיש שהם חופשיים, בעצם הם גם טובים מטבעות. בתקופה המודרנית זה מתבטא קצת אחרת, זה לא רק מטבעות, אלא גם בולים. עכשיו, מה שקורה מאוד מעניין בישראל, עם קום המדינה ב-1948, מדינת ישראל מנסה כל הזמן לקשור את המדינה החופשית של 1948, עם המדינה החופשית היהודית שהייתה פה בארץ ישראל, בתקופה החשמונאית, כלומר בסוף המאה השנייה לפני הספירה, ועד אמצע המאה הראשונה לפני הספירה, וגם הטקטים הנוספים של מרד, המרד הגדול ומרד בר כוכבה, שגם אז ניסינו להיות חופשים וגם אז טבענו מטבעות, עם ארץ ישראל החופשית של המאה העשרים. עכשיו, איך אפשר לעשות את זה בצורה הכי טובה? פשוט רוב המטבעות שטבעו בישראל מ-1948, לוקחים את הדגמים שלהם מתוך הרפרטואר של המטבעות העתיקים, ואז נוצר בעצם קשר בין ארץ ישראל החופשית המודרנית לארץ ישראל החופשית העתיקה, בגלל שימוש באותם דגמים.
לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון ב-323 לפני הספירה, שטחי האימפריה שלו וביניהם גם ארץ ישראל מחולקים לכמה מהגנרלים שלו. תחילה שלטו באזורנו המלכים מבית תלמי, שבסיסם היה במצרים, אבל לאחר קרב רפיח בשנת 198 לפני הספירה, השליטה עברה לידי בית סלבקוס. כנגדו, התמרדו מאוחר יותר החשמונאים.
המטבעות החשמונאים הם גם מטבעות של, אפשר לקרוא לזה יהודים של מדינה חופשית. הם נתבעים מהתקופה של יוחנן אורקנוס הראשון, כנראה ראשית התביעה היא ב-128 לפני הספירה, אנחנו נמצאים באמצע התקופה הסלבקית, בשלב יותר מאוחר יש לנו את הנותנים לחשמונאים בעצם לטבוע מטבעות של עצמם, זה בעצם חופש לקיום ישות יהודית, ואנחנו מכירים את המטבעות האלה גם במטבעות המודרנית, כי המטבע של שני השקלים שיש לנו היום בשימוש, אם אתם מסתכלים עליו טוב, אנחנו תראו שיש שם זוג קרני שפע, שהוא לקוח מהדגמים שמופיעים על המטבעות הברונזה החשמונאים. מהתקופה של יוחנן אורקנוס הראשון ב-128 לפני הספירה, ועד אחרון השליטים החשמונאים, שזה מתיתיה אנטיגונוס, שהפסיד את השליטה על ארץ ישראל לאורדוס הגדול.
כפי שמוזכר לנו בכל חג חנוכה, מאבק החירות של החשמונאים הצליח, ובארץ הוקמה ישות עצמאית תחת בית חשמונאי למשך 104 שנים. בשנת 63 לפני הספירה, פומפיוס הרומי כובש את ירושלים. אבל השאיפה היהודית לשלטון עצמאי בארץ ישראל לא הפסיקה עם קץ השלטון החשמונאי. השלטון הרומי שדיכא את היהודים בשילוב עם סכסוכים פנימיים בין יושבי הארץ, הובילו לפרוץ מלחמת היהודים ברומאים, המכונה גם המרד הגדול.
עד ראשית המרד הגדול בשנת 66, יש חובה לכל יהודי לשלם למעשה מס לבית המקדש של חצי שקל. עכשיו, איזה מטבעות השתמשו עד אז? הרי אין מטבעות יהודים בתקופה הזאת, בטח לא מכסף. אז בתקופה הזאת של סוף המאה הראשונה לפני הספירה ועד לשנת 65, משתמשים בשקלים צורים. זה מטבעות של כסף שטובים אותם בעיר צור בפניקיה, הם בעצם המטבעות המקובלים בכל האזור של פניקיה וארץ ישראל לתשלום של עסקאות יותר חשובות, עסקאות של מימון יותר גדול, ומשתמשים בחצי השקלים לתשלום המס לבית המקדש. ברגע שמתחיל המרד ומתחיל לטבוע מטבעות, טובים מטבעות בכמה עריכים, יש לנו שקלים, חצי שקלים, רבעי שקלים גם כן. המטבעות האלה מופיעים בכתב עברי עתיק, והסמלים הופכים להיות סמלים כמובן יהודים, לעומת הסמלים הפגנים שהופיעו במטבעות צור. מאוד חשוב המשמעות של גם של לא רק הדגמים, אלא גם המסרים שהם רוצים להעביר בכתובות שמופיעים על המטבעות. יש לנו מטבעות, במקרה הזה של ברונזה, כתוב שנת שתיים, כלומר שנת שתיים למרד. הספירה על המטבעות האלה היא לפי השנים של המרד. אז יש לנו שנת שתיים, שנת שלוש, ובמטבעות האלה כתוב חירות ציון. כלומר, לחירות ציון, הם רוצים שהאזור של ציון, ציון זה בעצם השם של ירושלים, הם רוצים שיהיה חירות לאזור מאוד מצומצם. מאוחר יותר, המצב של המרד מתחיל להיות גרוע יותר, הם רואים שהם כנראה הולכים להפסיד במרד הזה ולא ננצח אותו. באז המטבעות של השנה הרביעית כתוב לגאלת ציון. כלומר, אתה רואה כבר בביטוי, זה לא כבר חירות, אלא זה כבר גאלה, זה צריך התערבות אלוהית כדי שהאזור יהפוך להיות חופשי.
והתוצאות של המרד אכן לא טובות.
התוצאות של המרד לא טובות, המרד ממשיך עד שנת 73. מבחינת התביעה של המטבעות, היא נפסקת בשנת 70. המטבעות האלה כנראה טובים אותם בעיקר באזור של ירושלים והסביבה. ברגע שבית המקדש חרב בשנת 70, מפסיקים לתבוע את המטבעות האלה. המרד כמובן ממשיך לתקופה יותר מאוחרת, כמו שאתם מכירים את הסיפור של נפילת מצדה, בשנת 72-73, אז אנחנו רואים שהמרד ממשיך, אבל תביעת המטבעות כבר נפסקת. עכשיו, מה שמאוד מעניין, למעשה מדובר במטבעות, ואם אתם רואים את המטבעות הגדולים של התקופה הזאת, זה השקלים והחצאים שקלים, אז כתוב על המטבע שקל ישראל. מי שתובע את המטבעות האלה, יודע שבעת העתיקה השתמשו בשקלים, לשקילה של מטבעות. זה בדיוק אותם ביטויים שיופיעו במטבעות, טוב, בתחילה היה הלירה, אבל אחר כך שיש לנו שקל, גם על המטבע היום, שקל ישראל, זה בערך מה שכתוב על המטבע, וכתוב ירושלים הקדושה. כלומר, שוב, משתמשים במטבע להעברת מסר מאוד חד וברור לכל מי שמחזיק את המטבע. דרך אגב, המטבעות האלה, מבחינת היופי שלהם, הם מאוד דאגו להוציא משהו באיכות, ברמה הכי טובה שיכולה להיות, הכי איכותית.
כמו שהיהודים השתמשו במטבעות ככלי של תעמולה ומורל, כך עושים גם הרומאים עם ניצחונם במרד.
הרומאים שניצחו ונלחמו 5 שנים נגד היהודים, זה בעצם הופך להיות אחד הניצחונות החשובים של כל התקופה הזאת של טיטוס וספסיאנוס. עם חזרתם לרומא עושים תלוחה, וזה יש לנו צ'אר טיטוס, שהם בעצם מראים את השלל שלוקחים את מבית המקדש, את השולחן, את המנורה של בית המקדש. משנת 70 ועד 81 לספירה, הרומים ממשיכים כל הזמן לחגוג את הניצחון שלהם, לא רק בתלוחה, זה משהו שנשאר לפרק זמן מאוד קצר, בעצם יוצאים במה שנקרא סדרה של מטבעות של יהודה הקפטה, יהודה השבויה, זה מטבעות שמראים שבעצם הם הצליחו לנצח את היהודים, ולחפות את השלטון הרומי על האזור של יהודה. אז יש לנו תיאורים של הקיסר, וצד השני של המטבע, יש לנו הרבה מאוד דימויים, אבל הדימוי אולי הכי ידוע, אז כתוב כמובן יהודי הקפטה או יהודי השבויה, מופיעים האותיות בלטינית, כי הרי זה מטבע רומי, SC, כלומר סנטוס קונסולטום, המטבע הזה נתבע בהחלטת הסנט הרומי, מופיע הדמות של הקיסר בעמידה מאוד מכובד, לידו מופיע עץ תמר שמסמל את אזור יהודה, ומופיעה אישה יהודיה מקוננת, בעצם זה האלגוריה של האישה שבוכה, כלומר שבעצם מסמל את ההפסד של היהודים מול הרומאים.
בתוך כל המאבקים אני רוצה לנסות ולהבין דרך המטבעות איך נראו חיי היומיום של האנשים בארץ. כשאני חושבת על מטבעות, אני ישר בטוחה שאיבדתי את הארנק. גם בתקופה הזו, לכל אדם מן הישוב יש כסף?
לאנשים יש מטבעות, ומשתמשים במטבעות. בדרך כלל, רוב המטבעות שהתושבים המקומיים בעיר מסוימת השתמשו, הם מטבעות ברונזה. הם בעיקר המטבעות הברונזה של העיר, עם טובת מטבעות, כי לא כל עיר טובת מטבעות. אם אנחנו מדברים על התקופה של בית שני, התקופה הרומית, אנחנו מדברים על 38 מטבעות שפעלו בתקופה הרומית בארץ. וה-38 המטבעות האלה טובים מטבעות לא לאורך כל התקופה, ולא כל אחד טובת כל הזמן את המטבעות. שתבינו שמטבעות בעת עתיקה טובים אותם רק שיש צורך בתביעה של מטבעות. זה לא כמו היום, אנחנו צריכים מטבעות של שקל משנת 2015, מטבע של שקל משנת 2016, 2017 ו-2018. ככה פועל המחשבה המודרנית שלנו שכל שנה חייב להיות תביעה. בעת עתיקה אנשים טבעו מטבעות רק שהיה להם צורך. רוב המטבעות האלה זה מטבעות שטובים אותם בערים המקומיות, או שזה יכול להיות בעיר המרכזית הקרובה, כי מה שאנחנו רואים מחפירות, שאנחנו בדרך כלל מוצאים את המטבעות ברונזה בעיר שטובת המטבעות, או בערים מסביב, מה שנקרא עיר ואם. כמובן שהמטבעות האלה גם לפעמים מוצאים אותם בערים אחרות. מטבעות של כסף, בתקופה הזאת אנחנו מוצאים בעיקר מטבעות רומים, דינרים רומים שטובים אותם ברומא או במזרח.
שהגיעו עד לפה.
שהגיעו לכה והשתמשו במטבעות האלה. לא רק הלגיונרים הרומי, אלא זה הופך להיות, אנחנו סך הכל תחת השליטה של האימפריה הרומית. ואנחנו לא נמצאים רק תחת השליטה של האימפריה הרומית, אנחנו נמצאים גם תחת אותה שיטה מונטרית רומית. את יכולה לראות שהמטבעות הכסף שטובים אותם ברומא, והמטבעות הכסף הרומים שטובים אותם במזרח, יש להם את אותה אחוז כסף. זה אומר שמישהו יכל להשתמש במטבעות שטבעו ברומא פה, או יכל מישהו להשתמש ברומא במטבעות שטבעו במזרח.
אותו סטנדרט.
זה סטנדרט, כי זה הופך להיות שיטה מוניטרית בינלאומית. זה כמו אם אנחנו מסתכלים היום על היורו, טובים את היורו בארצות שונות, אבל אין לך שום בעיה לקחת יורו שטבעו אותו בצרפת, ולנסוע אחר כך לספרד ולהשתמש בו, אף אחד לא יסתכל. אז מטבעות הכסף, הם הופכים להיות המטבע העיקרי למסחר. מטבעות זהב הם כבר בערך הרבה יותר גבוה. מטבע זהב בתקופה הרומית שווה ערך ל-25 מטבעות כסף. אז כבר אפשר לראות שהערך הקנייה שלו כל כך גבוה, אז אנחנו רואים שזה כבר ישמשו בזה רק למטרות מסחר הרבה יותר גדולות.
אם קודם דיברנו על חנוכה, עכשיו אנחנו מגיעים ללג בעומר. 60 שנים לאחר התבוסה במרד הגדול, קם בארץ מנהיג ושמו שמעון בן כוסבא. רובנו מכירים אותו כבר כוכבא.
למעשה, הקיסר אדריאנוס מגיע לביקור בארץ ישראל בשנת 129-130 לספירה. הוא מחליט לייסד עיר רומית במקום מה שהיה פעם ירושלים, כי הרי ירושלים כאמור נחרבת בשנת 70, היא עליי חורבות משנת 70 עד 130 לספירה, ומייסד את העיר הרומית בשם האליה קפיטולינה, ומתחיל לטבוע כמובן מה?
מטבעות.
המטבעות האלה בתקופה הרומית אין תאריך, אז אנחנו יכולים לשער שהם כנראה נטבעו כבר עם הקמה של העיר. עצם ההקמה של העיר אליה קפיטולינה, ייסוד של העיר אליה קפיטולינה על חורבות בית המקדש, מביא לתסיסה מאוד גדולה בעם, וזה בעצם הטריגר, מה שקורה להתחלה של מרד בר כוכבא. עכשיו, התופעה של מרד בר כוכבא, מבחינת הנומיזמטים, מבחינת המטבעות, היא מרתקת, כי מה שקורה, ששוב ישות יהודית רוצה להיות עצמאית. עכשיו, אנחנו יודעים כבר את הסיפור, מי שרוצה להיות עצמאי, הוא בעצם שם את הסמלים שלו על המטבעות. אבל התופעה המאוד מיוחדת של בר כוכבא, שהיא לא רגילה בכלל לעולם עתיק, היא שכל מטבעות שנטבעו במשך 132 עד 135, הם בעצם תבועים על מטבעות שהיו במחזור בתקופה הזאת בארץ ישראל. ומה היו המטבעות שהיו במחזור? היו מטבעות רומים. עכשיו, במחשבה המודרנית שלנו, יש כמובן אנשים שיגידו, או, הנה, היהודים רצו להיות עצמאים, הם לקחו מטבעות כסף, השחיקו אותם, ועל זה טבעו את הדגמים שלהם, גם כסף וגם זהב, ולמעשה הם שמו את הדגמים שלהם על הדגמים של השליטים הרומים, ובעצם זה אומר שאתה בעצם מתמרד, לא רק שאתה תובע את המטבעות, אלא שאתה תובע את הדגמים שלך, על גבי המטבעות הקיימים. זו דעה מודרנית שאני חושב שבעת עתיקה הסיבה לשימוש במטבעות הרומים זה פשוט שלא היה להם כל כך הרבה זמן להתארגן. כבר ככה היו צריכים לחרוט את הרושמות, שזה משימה מאוד קשה, ודרך אגב גם המטבעות האלה נחשבים מהמטבעות היפים של העת עתיקה, לא רק המטבעות של המרד הגדול אלא גם המטבעות מרד בר כוכבא באיכות מדהימה לעומת כל מה שאתה רואה בעת עתיקה. כנראה פשוט שהם השתמשו במקום ליצור הסימונים, שזה גם זה תהליך מאוד ארוך, לקחו את המטבעות. עכשיו מטבעות, שאתה לוקח מטבע כסף, המתכת יחסית רכה, אז אתה יכול פשוט לקחת את המטבע, לשים אותו במקום הסימון, מטבע רומי רגיל, לשים אותו בין הרושמה התחתונה העליונה, לתת מכה עם הפטיש, ובעצם הדגם החדש, הוא יעלה על הדגם הישן, ואנחנו רואים בהרבה מהמטבעות של הכסף של בר כוכבא, אנחנו רואים עדיין חלק מהכתובת של המטבע, כי זה השוליים של המטבע, או לפעמים חלק מהפורטרט של הקיסר. זה לא שבעולם העתיק אנחנו לא מוצאים מקרים של מטבעות מסוימים טובועים על מטבעות אחרים שהיו קודם במחזור, אבל פה זה נהיה בשיטה מאוד סיסטמטית, בעצם תבוא על כל מה שמצאו, אז אנחנו יכולים למצוא גם מטבעות תלמים מהמאה השלישית לפני הספירה, מטבעות סלפקים, על מטבעות ערים רומיות בארץ ישראל, אבל בעיקר התביעה היא פשוט לקחת את המטבעות שבמחזור, וזה משהו שאנחנו לא רואים בשום מקום אחר. עכשיו גם פה אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד מעניינת, הכתובות שבוחרים, מאוד מסלמים גם את המצב רוח של מה שקורה במלחמת בר כוכבא. אנחנו יכולים לראות שהמטבעות הראשונים כתוב, של השנה הראשונה כתוב שנת אחת לגאלת ישראל. כלומר, המלחמה הזאת מתחילה בפנייה לאלוהים, לעזרה, לגאול את ארץ ישראל מהשלטון הרומי. השנה השנייה היא כבר נתנרת שנה ב' לחירות ישראל. כלומר, הם כבר מתחילים להרגיש שהם בעצם מתקדמים במלחמה ויכולים לנצח. המטבעות של השנה השלישית והרביעית, זה 134-135, כתוב לחירות ירושלים. כלומר, הם כבר לא מצפים לחירות של כל ישראל, הם היו רוצים רק לפחות להיות עצמאים בירושלים. עכשיו, מה שגם מאוד מעניין במטבעות האלה, אנחנו מדברים על שנת 132-135, בית המקדש חרב בשנת 70, עברו יותר מ-60 שנה, וכל הדגמים שבוחרים שיופיעו במטבעות האלה, הם דגמים שמתארים את בית המקדש, וחפצים שהיו קשורים לבית המקדש. המטבעות הכי גדולים שאנחנו רואים נקראים סלעים או טטרדרחמות, ולמטבעות האלה מופיע כמובן התיאור של חזית בית המקדש. ועל מטבעות אחרים מופיעים כל מיני אלמנטים שהם קשורים לבית המקדש. כלומר, מי שטבע את המטבעות האלה רצה מאוד להעביר מסר מאוד חד לרומאים, שאנחנו בעצם נרצה אולי להקים את בית המקדש השלישי, או לפחות להיות עצמאים באזור שלנו. כמובן, גם המרד הזה, אם קודם לקח 5 שנים לרומאים, אז המרד הזה הוא היה הרבה יותר קצר. אדריאנוס טבח ב-580,000 יהודים, אז זה בעצם היה חורבן מאוד קשה לעם היהודי.
בשנת 136 לספירה, עם דיכוי מרד בר כוכבא, בקיצה של העצמאות היהודית בארץ ישראל, למשך 1800 השנים הבאות, עד הקמת מדינת ישראל ותביעת מטבעות יהודיים חדשים, שהסמלים עליהם מבשרים חירות. המטבע כסמל החירות, ככלי תעמולה וגם פשוט כדרך מסחר נוחה וחכמה יותר, הוא המצאה ששינתה את האנושות לעד וגם את חקר ההיסטוריה.
צריך להבין שהרבה מאוד מהמידע שיש לנו מהעת עתיקה לא שרדו הרבה מאוד מסמכים, ואנחנו לא יודעים, יש לנו ערים כמו עיר רפיח, אנחנו יודעים שהיא קיימת בגלל שיש מטבעות רומי מהעיר רפיח. אם לא היו המטבעות האלה, לא היינו יודעים בכלל שהעיר הזאת קיימת, כי אין שרידים של המקום הזה. אז הרבה מהמידע, אנחנו יכולים להסתמך על המטבעות, הם יכולים להוסיף לנו הרבה מאוד ידע. אנחנו דיברנו על התקופה של ראשית התביעה של המטבעות בתקופה הפרסית, זו תקופה שיש לנו בעיקר ידע רק מהמטבעות. אז המטבעות יכולים להוסיף המון לידע ההיסטורי וגם האיקונוגרפי של העת עתיקה, ומה שלא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, מבחינת החפירות, שאנחנו מדברים על מהמצאת המטבע, יש לנו כלי נוסף לתיארוך, שהוא יחסית מאוד מדויק. כשאתה לוקח קרמיקה ואתה צריך לתארך, אז הרבה פעמים אתה אומר, קרמיקה, הטווח של הקרמיקה יכול להיות 50 שנה פלוס מינוס. במטבעות, יש לך מטבעות שמתוארכים ממש לשנה מסוימת, ואם הם לא מתוארכים, הם מתוארים לשלטון של המלך, שהוא גם כן לא שלט לרוב 50 שנה, או בדרך כלל שלט יחסית מעט שנים. אז כשמוצאים את המטבע הזה בחפירה, אתה יכול לתארך את השכבה שנמצא המטבע בצורה מאוד מדויקת, ולקבל תיארוך שאחרת הוא מאוד בעייתי.
מעניין מה יחשבו הארכיאולוגים בעתיד כשהם ימצאו בחפירות כרטיסי פלסטיק מוזרים. תודה לעוצר הראשי של אגף הארכיאולוגיה במוזיאון ומומחי המטבעות, דוקטור חיים גיטלר. בפרק הבא של ארץ ישראל מבעד לזכוכית, נחזור על ימי הביניים ונצלול אל מלחמת הדת בארץ ישראל, ולא, לא נדבר על יהודים. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.